פרק ט"ז פסוק ו. ותאמר לילה אל שמשון, נגיד ענה לי, במה כוכך גדול ובמה תיאסר לענותך. ויאמר אליה שמשון, אם יאסרוני בשבעה יתרים לחים אשר לא חורבו וחליתי, והייתי כאחד האדם. גם הדוגמה, הניסיון הזה שכמובן לא הצליח, וגם הניסיון הבא בפסוק י"א, הוא אומר לה שיקשרו אותו בעבותים, בחבלים גדולים, ושניהם לא מצליחים. בשני הניסיונות האלו, שמשון מדבר על חבלים וחוטים. חז"ל אומרים שיצר הרע נמשל לחוט, לחוטים. על פי הפסוק בספר ישעיה, כעבותות העגלה. כיוון שאדם עשה עבירה בשנה הבאה ושילש בה, נעשה לו כיתר. בהתחלה היצר הרע הוא חוט דק. אדם בקלות מתמודד איתו. אבל אם תיקח חוט ותוסף עליו עוד חוט ועוד חוט, ויש חבל של שלושה חוטים, כבר קשה להתיר אותו. אז אומרים חז"ל שככל שהיצר הרע קונה שביטה באדם, אז הוא הופך להיות מחוט לחבל. זאת אומרת, שמשון, אומר רב צדוק הכהן מלובלין, בעצם הוא נותן ליצר הרע כאילו להיכנס. אני אוכיח, אני אראה מה זאת גבורה. מהי העוצמה של היותי שליח השם. אני נותן ליצר הרע מקום, נותן לו לחדור לחיים שלי. הנה, החוט נקשר לי על הידיים, נותן לו כאילו לקשור אותי ואני מנצח אותו. עד איכן הדברים מגיעים. איזה שליטה יש לי. אני שולט ביצרה. כמו שהחזקתי את הלחי של החמור. אני שולט בחומר. שולט בלחי של החמור. ואיתה אני עושה הכל. מכה באלף איש. כמו שאני שולט בשערים של עזה, בעזות. לוקח את העזות. את החוצפה, את הנחישות העזתית, ולוקח אותה ומגייס אותה אליי, אני שולט בה, אני יכול לתת ליצר הרע להיכנס לתוכי, כאילו להתגבר עליי, ואני אצא מנצח אותו. עד היכן הגבורה של עם ישראל מגיע, עד היכן כוח הקדושה, כוח השליחות שלי, אני מצליח לרדת למקומות הכי נמוכים, אני יורד לתוך העולם הפלישתי, אני מתאהב עם מישהו, אפילו רגשית אני מעורב, אני אשלוט. רוצה לפתוח פה שמשון, לחצוב לנו איזה מנהרה תת-קרקעית, לפתוח איזה פתח אדיר. עד איכן מגיעה הגבורה של עם ישראל, היא מצליחה להגיע עד שם, תראה, עד שם, ואפילו לשם. בשלב השלישי, גלילה, לא מבינה שכן, הכל פה מבחוץ, ו... בפרשה השלישי, כבר אנחנו מתחילים להגיע למקום הרגיש. ויאמר אליה, אם תארגי את שבע מחלפות ראשי עם המסכת. פתאום מתחיל להתקרב לכיוון השערות. היו לו שבעה טלטלים, היה לו שיער מאוד ארוך. אם את תקחי את השיער שלי ותהפכי אותו כאילו לחלק מהחוטים של מערכת הריגה. לא לתלוש את השיער. אבל כאילו להפוך אותו לחלק, את השיער הזה, מאיזושהי הריגה, אז זה נגמר. ותתקע ביתד, זאת אומרת, היא הרגה את, הכניסה את השיערות, הרגה אותם בתוך זה, ותקעה ביתד. תתקע ביתד, זאת אומרת, מנעה משמשון להזיז את הראש שלו עם השיערות. זאת אומרת, שהשערות עכשיו הם ממש נהרגו בתוך משהו, הפכו להיות חוטים שהם חלק מאיזה אריג וכאילו מאוד קשה לעקור אותה משם, לשנות אותה. בדרך המלבים, שבפעמיים הראשונות היה עורב בחדר, פסוק ט', העורב יושב בחדר, גם בפסוק י' ב', העורב בחדר, בפעם השלישית כבר לא היה עורב. הפלישתים כבר התייאשו. אין, לא יוצא מזה כלום. הלכו, לא שמו מערב. ו... במקום הזה, שמשון דווקא מתקרב אל הנושא. הוא מתחיל לשחק עם איסור הנזירות, אומר המצודות. כי אסור לנזיר, למשל, להסתרק, אומרת המשנה בנזיר. זאת אומרת, אסור לנזיר לעשות פעולה חזקה בשיער, שמה יתלש. זאת אומרת, שמשון נכנס עכשיו ממש לגבול דק מאוד, שיכול להיות שתוך כדי שהיא נוגעת לו בשערות וממש הורגת אותם, עלולה להתעלש איזה שערה. ואז זה כבר מבטל את כל הנזירות שלו. זאת שמשון עובר פה למקום הרבה יותר קשה, יותר מסוכן, שהוא מאפשר לה לגעת בקדושה שלו, בתודעת השליחות שלו. לנסות לפגוע בתודעת השליחות שלו. כל השליחות שלו מגולמת בשיער ראשו. השיער של הנזיר, המקום הזה שהנזיר לא מתחשב במה שהעולם אומר. הוא שליח השם. השיער של הנזיר, יותר מכל דבר אחר, מבטא כלפי חוץ, אני לא שם על העולם. לא מתחשב. לא מתחשב עם מה שמקובל, עם הנורמות של היופי והנוי. והאסתטיקה והכללים והסידור, השיער שלו פרוע, לא מסורק, אסור לו להסתרק, אסור לו אסור, הוא כמעט לא נוגע בשיער שלו. יצור לא מהכללים, רצו שברו שהוא נזיר מגמילדות. איזה שיער היה לו שם, איזה בלגן. אני לא חלק, אני שליח השם. לא מתחשב בכללי העולם הזה, לא מתחשב בכללים האנושיים, בכללים החברתיים, לא חלק מהסדר. ופתאום לוקחים את השיער הזה, והופכים אותו לחלק מאיזושהי מסכת. מה זה מסכת? מסכת זה סדר מסוים, מסכת זה ארגון. להפוך את השיער הזה לחלק ממשהו יפה, מאריג. מאיזה בד, מאיזה משהו אסתטי, כאילו להוציא קצת אותך מהמקום שמחוץ לסדרים האנושיים, הנה אתה חלק ויש חשש שתתלש שערה, ובכלל הוא יאבד את כל המיוחדות שלו כנזיר. שמשון עכשיו ממש נוגע בנקודה, במהות שלו, המהות שלו זה השליחות. מה זה שליח השם? שליח השם זה שהוא מסומן מטרה, נזיר מסומן מטרה, שליחות השם, ולא אכפת לו כלום מהעולם. זה כוחו. משם עוצמתו. הוא לא מתחשב בדעות, בנורמות, במה שמקובל. אנחנו הולכים ומתקרבים לגעת ממש בעצם השליחות. תאמר אליו, איך תאמר אהבתי? אתה לא אוהב אותי. ולא הגעת לי. והיא כי הציקה לו בדבריה כל הימים, ותאלצהו ותקצר נפשו למות. דילה לא מפסיקה לצער אותי. מגיע ממש לזה שנגמר לו, הוא לא יכול לחיות יותר. תקצר נפשו למות. זאת אומרת, בסוף זה מגיע לשאלה של מי אני? איפה החיים שלי נמצאים? האם החיים שלי הם בשליחות, או שהחיים שלי הם באהבה, לאותה אישה? כבר מגיע למקום הכי קיומי, מה ההגדרה העצמית שלך? מי אתה? חז"ל אומרים שהיא לא הסכימה, היא הייתה מגרה אותו, והיא לא הייתה מסכימה שהוא ישמש איתה. אז זה היה גורם לו צער מאוד גדול. כל מיני דברים שמתארים חידוד עד הקצה. ויגד לה את כל ליבו. מה זה ליבו? מהות החיים שלו. מי הוא באמת? מי אני? חושף את הזהות העצמית, את הסוד שלו. אתה יודע מה הסוד שלי? יודעת מי אני? אני שליח השם. זה הסוד שלי. נזיר אלוקים מבית אני, אין לי שום, לא היה לי אף פעם חיים שהם לא שליחות. מאז שאני נולדתי. אני, מהבטן אני שליח השם. השיער שלי הוא הזהות שלי. זה אני. נזיר נקרא נזיר על שם השיער. נזרו. נזר זה הכתר, זה השיער. כשנזיר נטמע, פרשת נשא, טימא ראש נזרו. הנזיר זה, המהות שלו זה השיער. השליחות. אם גולחתי ושר ממני כוחי וחליתי והייתי ככל האדם. ותרד לילה כי גילה הכל ליבו. פירה, איך היא יודעת? רש"י אומר, ניכרים דברי אמת. היא הרגישה שהוא אומר לה את האמת. הוא עונה לה על כל השאלות. אומר המלבים, שפרטה, כן, הוא מפרט לה את כל האישיות. יותר מזה אומרים חז"ל, נזיר אלוהים אני מבטן אמי, הוא מוציא את שם שמיים לבטלה. מה זה להגיד סתם נזיר אלוהים? להגיד את שם השם? אומר חז"ל, הבין הדלילה שזהו כבר איבד תאירת שמיים שלו. אם הוא הוציא את שם השם לבטלה, נזיר אלוהים, זאת אומרת שהוא כבר איבד את היראה. את הזהות היהודית שלו. הוא כבר עבר איזה גבול שאסור לעבור אותו. הוא כבר, כביכול, נתן לדילה להשתלט על האישיות. דלדלה את כוחו. חז"ל אומרים שהוא פעם אחר פעם ראה שהיא מתעללת בו בלילה. בכל זאת הוא הסכים. שמשון בפסוק א' נלקח לעזה, וירידו אותו עזתה. למה לעזה? אומרים חז"ל, מקום תחילת הקלקול, שם התחילה הבעיה, בעזה. כי עד, ראינו שעד אז, הוא היה שליח השם מצוין. עד סוף פרק תתוו, ראינו דברי הרד"ק, שבסוף פרק תתוו, תשפוט ישראל למי פלישתים ו-20 שנה, זאת אומרת שעד כאן הוא היה שליח השם בסדר גמור, ומי פרק את הזן, ואילך שמשון עזתה התחילה הבעיה. כי הוא הלך לאישה שלא, אישה זונה, ובא אליה ושם התחילה ההידרדרות. אז בעזה הוא ירד, לשם מורידים אותו, מרשי. ואפשר שהם מנסים לרתום את שמשון, לנסות לרתום את העזות שלו, את העוצמה שלו, לפלישתיות, לעזות הפלישתית. ויאסרו בנחושתיים, והיא תוכן בבית האסורים. למה לא הורגים אותו פשוט? הוא כזה אויב הרי. הוא אויב של הפלישתים. הוא הרג אלפים מהם. עשה להם כזה נזק. והרוג אותו. הרי מנקרים את עיניו. חז"ל אומרים שהוא נקרו את עיניו כעונש. על זה ששמשון הלך אחרי עיניו. מה זה לנקר את העיניים של מישהו? הוא כבר זה, הוא עבוד. הוא לא יכול לנהל, הוא לא יכול ללכת לשום מקום, הוא תקוע. למה לא להרוג אותו? מה זה לשים אותו תוכן? זאת אומרת שבעצם הם מנסים עדיין להבין את סוד הכוח שלו. הפלישתים הרי זה מאוד מעסיק אותם. הכוח הזה, העוצמה הזאת. הם לא מבינים שעוצמה יכולה להיות מיראת שמיים, מדבקות. הם לא מבינים, משהו פה לא ברור. משהו לא מובן. הם צריכים להפענח את הסוגיה הזאת של שמשון. מאיפה הכוח הזה? רש"י אומר, רבותינו פירשו מה שפירשו. רש"י בדרך כלל כשהוא מצטט חז"ל, הוא מצטט חז"ל, הוא אומר, רבותינו פירשו מה שפירשו ולא כתב מה הם פירשו. כי חז"ל אומרים דבר מאוד מוזר. חז"ל אומרים שכל הפלישתים היו מביאים את נשותיהם לשמשון כדי שיתעברו משמשון. תיאור נורא כזה. חז"ל אומרים ששמשון בוכה לפני הקדוש ברוך הוא, לאיזה שפלות הוא הגיע. מה חז"ל רוצים לומר פה? שבעצם הפלישתים מנסים לקחת משמשון, להוציא משמשון איזה משהו שהם יכולים לשלב אותו בחיים שלהם. יש פה איזה גבורה, יש פה איזה עוצמה נפשית, עוצמה אנרגטית, יש פה איזה אומץ לב, יש פה איזה משהו שאנחנו רוצים להתחקות אחריו, כדי לחנך על פיו. שמשון מצד אחד הם שונאים אותו, מצד השני הם קצת מעריצים אותו. הפסוק הבא, בהמשך הם לוקחים אותו לדגון, על זה שהם נתן בידינו את שמשון, והוא שהחריב את ארצנו והרבה את חללנו, נו אז למה אתם לא הורגים אותו? בטוב ליבם, כל כך מבסוטים, מה הם עושים? קירו לי שמשון, אתם קוראים לי שמשון. אבל אתם שונאים אותו, הוא הרג, מחריב ארצנו, הרבה את חללנו, אויבינו. לוקחים את האויב, ומה הם עושים איתו? וישחק לנו. מה זה וישחק לנו? גרום לנו שמחה, שחוק. מה זה שמשון משחק? אומר המצודות דבר מעניין. יספר לנו גבורותיו. כך אומר המצודות. הם הביאו את שמשון כדי שיספר להם מורשת קרב. את כל הגבורות שלו. מה זה מעניין אתכם? הרי זה, הוא האויב שלכם. מה זה? זה הדבר הכי עצוב. איך הוא הרג אותם, איך הוא שרף להם את השדות. הם נהנים לשמוע את הסיפורים האלו. זה משמח אותם. מה משמח אתכם? זה מאוד מסקרן אותם. מה זה הגבורה הזאת? אבל לא מעניין אותם. זה הדבר שהכי מעסיק אותם. זה ילמתו אנשים, אבל בסוף, פה בואו ננסו להוציא משם. יגיע לפה איזה נשק מהאויב, בואו ננסה לגלות. מה הסוד שלו? לרגל, להוציא ממנו איזה משהו, אולי נצליח לפענח, וליצור חיקוי, ליצור איזשהו משהו שמתקרב, זה משהו מאוד מרתק. ויעמידו אותו בין העמודים. העמודים זה תשתיות שעליהם כל הבית עומד, כמו שהם רואים בפסוק הו, העמודים אשר הבית נכון עליהם. הם הופכים את שמשון לחלק מהעמודים, כלומר הם רוצים להפוך אותו לחלק מתשתית תפיסת העולם, הם רוצים שהוא יהיה חלק מהם. משועבד אליהם כמובן, אבל מגויס בכוחו אליהם, כמו שהוא תוכן. הוא יהיה פה בעמודים, אנחנו נהפוך אותו לחלק מהמוזיאון הפלישתי, מהתודעה הפלישתית, מהשיטת חינוך, בואו נוציא ממנו משהו, נהפוך אותו לעמוד. בבית אלוהי דגון, הוא כזה דגון, שמשון הזה. ממש סוג של דגון. מה זה דגון? זה דג חמקמק שוחה במים שאף אחד לא יכול לתפוס אותו. הנה, שמשון הזה דג, נוסע לך לפה, נוסע לשם, דג, אי אפשר להחליט, כל הרשתות לא צריכו לתפוס אותו. אין לו מעצורים, שם פס על כולם, משהו פה מרתק. הבית מלא אנשים, על הגג 3,000 איש ואישה, עולם שלם של הוללות. כולם רואים בשחוק שמשון. שמשון הופך להיות נושא שעל פיו כל התרבות הפלישתית, כל ההוללות, הגג, כל המי ומי. החוסר מעצורים הזה של שמשון מהווה גורם השראה ליצריות. חוסר המגבלות הפיזיות של שמשון יוצר השראה להתפרצות של אנרגיות פיזיות בלי מעצורים. זה רק הופך, שמשון הופך להיות כל כך בזוי, כאילו הוא עכשיו מעצים איזה תרבות פלישתית בזויה. עד כאן אומר שמשון, לא יכול להיות. כל מה שבאתי היה בשביל להחליש את התרבות הפלישתית, למוטט אותה, להראות את הפסותה, ועכשיו אני בסוף, מה אני זה שנותן לה כוח? אני בסוף שמעצים אותה? לא יכול להיות. עד כאן. זוכרני, אומר שמשון, זוכרני. מה הניע אותי? ממה באתי בהתחלה? באתי מתודעת שליחות. שמשון, אומרים חז"ל, זוכרי נינה, לא ביקשתי אף אחד מישראל להעביר לי מקל ממקום למקום. אף פעם לא לקחתי לעצמי דבר. הכל פעלתי מתוך תודעת שליחות. נכון, טעיתי. אבל בעולם לא עשיתי, זה לא היה בשביל עצמי. לא דאגתי לאינטרסים שלי. לא ביקשתי דבר מאף אחד. הכל היה מתוך רצון להושיע את עם ישראל. מגיע לי לנקום. שמשון מברר, רוצה לי לחזור אל המקור, אל מישהו. תמות נפשי עם פלישתים. אם כבר הגעתי למקום הזה הנמוך, שאני בתוך העולם הפלישתי, עד כדי כך, הגעתי למקום הכל כך כל כך נורא הזה של עמוד, של... אז לפחות שאני במקום הנמוך הזה, אני אמלא את השליחות שלי. מסירות נפש. מסירות הנפש למען עם ישראל. עד כדי כך שהמתים שהמית במותו, רבים מאשר המית בחייו. זאת אומרת שבסופו של יום שמשון חוזר להיות שייך לבית ישראל, נקבר בין צורו ובין שתאול. בסופו של יום הוא נמנע פה בספר שופטים, לא זרקו אותו מחוץ למחנה. זאת אומרת שבסוף בסוף הנקודה העיקרית של שמשון הייתה תודעת השליחות שלו. והרצון שלו לגלות עד היכן גבורת ישראל מגיעה, עד היכן הזהות הישראלית יכולה להגיע. במובן הזה הוא פרץ דרך וסלל דרך שעכשיו אמנם דרך של יחיד שקצת הסתבכה בסופה, אבל יהיה בה איזה עיקרון שיהיה אפשר ללכת בעקבותיו. שתודעת שליחות בשם השם יוצרת גבורה, יוצרת עוצמות, החיבור הזה יהיה מקור ללמידה, ילכו בעקבותיו עוד אנשים. יש פה משהו משיחי, יש פה משהו, יש פה בשורה גדולה. מי שהוא שליח השם, מי שהוא נזיר, מי שהוא לגמרי לגמרי בא משם השם, יש לו כוחות, יש לו אנרגיות, יש לו גבורה אדירה, יותר מאשר אומות העולם. ולכן הוא נקבר בין צורו ובין שתאול, יחד עם בשבט דן, זאת אומרת, הוא חוזר לזהות השבטית שלו, זהותו של שבט דן. למעשה, בהרבה מובנים כאן מסתיים ספר שופטים. ספר שופטים, במובן של דמויות, מסתיים כאן. ובאמת שמשון כרונולוגית הוא לקראת סוף תקופת השופטים, ומכאן לשתי פרשיות, שהם לא על דמויות, אין שופטים פה יותר. זאת אומרת, אין דמויות של... שעד עכשיו כל מה דברנו מדמות לדמות, אין דמויות. ולא רק ששתי הפרשיות הבאות הן ללא דמות, במובן שהן מאוד... הן גם שתי פרשיות שיש להן שני מכנים משותפים. מכנה משותף ראשון, שהן שתי פרשיות מאוד כואבות, זאת אומרת פה כישלון ציבורי. שתי פרשיות של כישלון ציבורי, לא כישלון אישי. פסל, עבודה זרה, וגילוי עריות ושפיכות דמים. עבודה זרה, גילוי עריות, פלגש בגבעה ועקבותיה שפיכות דמים. שלוש עבירות החמורות ביותר. וזה לא כישלון של בן אדם אחד, זה כישלון ציבורי, שזה נורא ואיום. שתיים, נקודה שנייה שמכנה משותף של שתי הפרשיות הקרובות, זה המיקום האמיתי ההיסטורי שלהם. הם ממוקמים כאן בסוף הספר, אבל מבחינה היסטורית בכלל לא ברור שהם אכן בתקופת סוף תקופת השופטים, להפך. יש הרבה הסתברות לומר ששתי הפרשיות אלו שייכות לתקופה דווקא בתחילת השופטים. הם ממוקמות כאן כסוג של נספח, כסוג של סיכום, כסוג של מה בעצם, אמירה כוללת, מה הבעיה בתקופת השופטים. סיכום כזה, איפה? דרך שתי אירועים, אנחנו אומרים בעצם להבין מה הבעיה שאיתה אנחנו, בבור שבו אנחנו נמצאים. אז בהרבה, לפי הרבה פרשיות, לפי הרבה פרשנים, בראשם רש"י, אף על פי שנכתבו שתי הפרשיות הללו, מיכה ופלגש בגבעה בסוף הספר, בתחילת השופטים היו. כך שיטת רש"י, גם שיטת מדרש סדר עולם, אחד ממדרשי חז"ל, אומר את הדברים האלו, רד"ק מצטט אותם, והרבה פרשנים הולכים בכיוון הזה. יוצא אם כן מבחינת דמויות אנחנו בעצם מסיימים את המערכה של הדמויות שראינו בספר. מישהו רוצה מקודם לשאול שאלה? כן.
מה העניין של העיניים?
שהלך אחרי עיניו.
כן.
מה זה עיניים? עיניים שאדם רואה רחוק. יש ביטוי כזה שאומרים העיניים גדולות. שיש אדם שהוא רואה משהו, ובעצם זה מעבר ליכולות שלו. הוא רואה משהו, אומר, אני אלך לשם. באמת שהמציאות היא הרבה יותר, אבל העיניים כאילו מקצרות את הטווח. כי כשאתה רואה בעיניים, אתה, הנה זה שם, אני רואה, הנה זה, אבל האמת שזה הרבה יותר רחוק. ושמשון הלך אחרי עיניו, זאת אומרת שהוא היה יותר מדי משוכנע ביכולות שלו, והוא הציב לעצמו אתגרים גבוהים מדי. העיניים שלו יטעו אותו. שהנה אני אצליח גם שם, אני אצליח גם שם, אז זה קצת גדול מדי. כמו שאדם נגיד, אדם הוא רעב, אז הוא ממיס מלא אוכל על צלחת שלו, העיניים שלו גדולות, ולכל, הוא לא יכול לאכול כל כך הרבה. הוא נתקע באמצע, הוא לקח יותר מדי. אז העיניים שלו היו גדולות. אז שמשון העז יותר מדי לחלום, ומתח את החבל עד הקצה למקומות שבעצם הוא כבר לא יכול להגיע אליהם. אז לנקר את העיניים, זאת אומרת, זה מה שהפיל אותו. מה הפיל את שמשון, אומרים הפלישתים? זה לא שהוא לא גיבור. שהוא לקח את הגבורה שלו יותר מדי. אז זה הבעיה שלו. אבל יש פה משהו, ואנחנו בואו ננסה, מנסים להוציא. למצוא את הגבורה שלו. כן.
איך המסירות נפש של שמשון מפילה את כל התרבות?
היא לא מפילה את כל התרבות, אבל היא עושה פה, היא עושה להם שיעורי בית. תראה מה... בסוף כשהשליחות שלו חוזרת אליו, אז זה על חשבונם. זאת אומרת, הם לא הצליחו לעמוד על סוד כוחו, ועד רבה. כשהוא חזר למי שהוא, השליחות שלו, אז בעצם זה נגד התרבות הפלישתית, זה הפוך מהתרבות הפלישתית. זה החריב את ה... חגע בהם אנושות. זאת אומרת, שהמסירות נפש של עם ישראל, תודעת השליחות, היא בעצם סוד הכוח שלנו. הפוך לגמרי מהעולם הפלישתי, ש... חיפש את הכוח ואת הגבורה ואת העוצמה במקומות הכל כך ירודים ונמוכים ושפלים. מקום העורלה התמאה.
הרב, למה זה לא עכשיו
לפעמים אדם בשביל להושיע את עם ישראל, אז הוא מוסר את הנפש שלו. אבל זה פה הוא רצה להרוג מלא פלישתים, לפגוע פגיעה אנושה בפלישתים, זה לא התאבדות. זה יחיד שמוסר את הנפש למען האומה, למען כלל ישראל. עושה פה נזק נוראי, גם פיזי וגם תודעתי. סוג של מלחמה. חזל דורשים שעין אחת שפגעו בי, אני רוצה, כאילו, מגיע לי שכר על זה, על העין הזאת שפגעו בי. אז אני גובה את השכר בזה שאני אקה את הפלישתים עכשיו, תן לי כוח, ועין אחת ישמור לי שכר לעולם הבא, כך בלשון חזל. זאת אומרת שבעצם, שמשון אומר, אני פעלתי מתודעת שליחות. נכון, טעיתי, אבל לא הייתי אמור כל כך, אני רוצה לקבל את הזכות שיש לי, איזשהו חלק מהזכויות שיש לי, ולא דואג לעצמי. אני רוצה את הזכות שיש לי לא לקחת לעצמי, אלא לכלל ישראל. טוב. אז איזשהו זכות, חלק מהזכויות שיש לי. אז אנחנו בעצם מפרק י' ז' נעבור במעבר אחר למשהו אחר שהוא לא, הוא שונה ממה שלמדנו עד עכשיו. לא דמויות, פרשייה ציבורית, שתי פרשיות ציבוריות, לא קלות, לא רק לא קלות, מאוד מאוד קשות. ובשביל להסביר לנו בעצם שאת הכישלון הגדול של תקופת השופטים, העבודה זרה, גילו עריות ושפיכו דמים. על הרקע הזה, הצמאון האדיר, הריק, עם ישראל חייב משהו אחר. זאת מצוקה שאי אפשר להמשיך ככה. כן, זה הצער הגדול, הריק הגדול הזה, הצמאון הגדול, בוודאי יוביל לחיפוש, להולדה של שינוי שמתבקש בהצלחה.